שמעתם פעם על האיש שידע לדבר בשפת בעלי החיים? גם עם העצים הוא ידע לדבר, ואפילו עם האבנים בקיר, שנאמר אבן מקיר תזעק. מה המצב נשמה? כל טוב? ומה עם אדם שכתב ספר שלם, יומן אישי, של שיחות שהיו לו עם מלאך אלוקים צבקות, שלימד את התורה כמעט כל לילה? עליו כן שמעתם? ומה עם אותה אישה נביאה שמקובלי צפת היו מגיעים אליה כדי לשמוע ממנה חזיונות על העתיד, עליה כן שמעתם? חברים יקרים, אני נמצא בצפת העיר העתיקה, ואני מזמין אתכם איתי להגיע לתוך עולמם של מקובלי צפת שחיו כאן מאות ואלפי שנים. מתחילים. לפי המסורת הצפתית, הסיפור של צפת והקבלה התחיל לפני כ-4,000 שנה. אז נפתחה פה הישיבה הראשונה, ישיבת שם ועבר, שם הבן של נוח, עבר הנין, אחרי המבול, חיפשו מקום לגור, הגיעו לכאן את צפת, מצאו מערה ופתחו ישיבה. אבל מה למדו בישיבה? זאת השאלה. בישיבה הזו למדו כמה אנשים מאוד חשובים שהצליחו להשפיע על העולם למשך אלפי שנים קדימה. שלושה מהם אפילו מאותה המשפחה, משפחת אבינו, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו. מהישיבה הזו נשאר לנו ספר אחד בלבד, ספר שעובר במשפחה, ספר שהכותב שלו, הסופר שלו, היה אברהם אבינו. ספר יצירה הוא נקרא. איך נוצר העולם, איך נברא העולם. אומרים שאם מבינים את הספר הזה טוב, אז אפשר גם לברוא דברים בעולם. אולי אפילו לברוא סוג של בני אדם, גולם. בעולם היהדות זהו הספר השני בעתיקותו. יש רק עוד ספר אחד קדום יותר, שנקרא ספר רזיאל המלאך, מיוחס לאדם הראשון, שגורש מגן עדן. ואז בורא עולם שולח לו מלאך בשם רזיאל, שמגלה לו את רז האל, איך העולם נברא, איך הוא נוצר, מה נפגם בעולם ואיך לתקן. אתם יודעים מה יוצא מזה? ששני הספרים העתיקים ביותר בעולם, הידע הקדום ביותר בעולם, הוא תורת הקבלה. ספר רזיאל המלאך וספר היצירה, שנכתב פה בצפת, כשאברהם אבינו למד בישיבה. וזה לא מקרי שבצפת לומדים קבלה כבר 4,000 שנה. רבי אברהם אזולאי, הסבא של החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, שכתב את הספר חסד לאברהם, חי בצפת לפני כ-500 שנה. והוא כותב שבצפת האוויר זך יותר ורוחני יותר מכל העולם כולו. ברובד מסוים אפילו יותר מירושלים. וזו הסיבה שמקובלי צפת הגיעו לצפת, ודווקא פה למדו קבלה, כי פה אפשר להשיג הרבה יותר בקלות עולמות שמימיים. הארי הקדוש, שחי בצפת לפני כ-500 שנה, ויש שיגידו שהוא היה גדול המקובלים שקם לעם היהודי אי פעם, כתב בהקדמה לספרו, הספר עץ חיים, שהסיבה שהגאולה עוד לא הגיעה, ושהמשיח עוד לא הגיע, ושעם ישראל עוד לא חזר לארצו, הסיבה היא פשוטה, אנשים לא לומדים קבלה, וככל שיותר אנשים ילמדו קבלה, כך הגאולה תגיע יותר מהר. הארי הקדוש כותב שם שכל אדם צריך ללמוד קבלה, גברים, נשים, הוא עצמו נפטר בגיל 36, יש אומרים 38. הוא גם כותב שם שאם לאדם אין מוח כל כך מבריק, הוא לא יודע כל כך ללמוד, עדיף שישקיע את זמנו בלימוד הלכות וקבלה, שלא ישקיע את הזמן בלימוד גמרא, חבל על הזמן, זה לא בשבילו, קבלה, זה העניין. הגמרא מספרת לנו שרבה ברא לעצמו בכוח ספר היצירה גולם, איזשהו סוג של משרת ששירת אותו. ורב חנינה ורב הושעיה כל יום שישי היה להם חברותה בספר יצירה, ובטעות פעם אחת נברא להם עגל, אז הם שחטו אותו ואכלו אותו לכבוד שבת קודש. מה שזה אומר זה שאם מבינים נכון את היסודות מהם נברא העולם, אפשר להשתמש ביסודות האלה כדי לברוא עולמות בעצמכם, או לעשות ניסים ולשנות דברים בבריאה הזו שלנו. ועל הגולם מפראג כבר שמעתם? במאה ה-16 בצ'כיה, רבי ליבה, או יותר ידוע בכינויו המהר"ל מפראג, מורנו הרב רבי ליבה מפראג. באותה התקופה אנשי פראג נהגו לעשות פרעות ביהודים, פוגרומים אחת לכמה זמן. המהר"ל החליט לטפל בבעיה. הוא יצר גולם, איזשהו סוג של מפלצת עשויה מבוץ, הפיח בה רוח חיים בכוח הידע שנמצא בספר יצירה, וכל פעם שהגויים פגעו ביהודים, הוא שלח את הגולם שהפחיד את כולם, וכולם ברחו. עד שראש עיריית פראג בא אל המהר"ל והתחנן לפניו שישכיב לישון את הגולם, והמשטרה תעשה את עבודתה ותשמור על היהודים. בספר היצירה כותב אברהם אבינו שהעולם נברא בלב. התורה מתחילה באות ב' של בראשית ומסתיימת באות למד של ישראל. כל התורה כולה נבראה מליבו של הקדוש ברוך הוא, בלמד ב' נתיבות חוכמה, שמורכבים מ-22 אותיות האלף ב' ומ-10 הספירות. כמו שנאמר בפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את. מה הוא ברא קודם? את האותיות, מאלף ועד תף, את. אחד הדברים מסקרנים בספרי היצירה הוא פירוש השמות. אם אתם מבינים את משמעות האותיות, בשם האדם כתוב כל מה שיעבור עליו כל החיים, איזה כוחות נפש הוא קיבל, מה הייעוד שלו, אם הוא יתחתן, כמה ילדים יוולדו לו, איפה לגור, הכל כתוב בשם שלכם. סתם לצורך הדוגמה, אם קוראים לכם נגיד שרגה, האות הראשונה בשם שלכם זה שין, מהאות שין נברא יסוד האש. זה אומר שבנפש שלכם יש לכם כוח של אש. ואם קוראים לכם דווקא מרים, מתחיל באות מם, אז האות מם זה יסוד המים, אהבה לתת, נתינת חיים, זה עומק. ואם קוראים לך אהובה או אייל, מתחיל באות א', אז האות א' זה יסוד הרוח. אולי אתם מרחפים קצת באוויר? אבל לפני שתחשבו שכל מה שאתם צריכים זה רק לקנות את ספר היצירה, להתחיל ללמוד, ואופ, אתם כבר מקובלים, יכולים לעשות ניסים ולברוא עולמות. לא חברים, זה לא עובד ככה. בקבלה רב הנסתר על הגלוי. אתם יודעים שאני יכול לתת לכם עכשיו הרצאה שעה שלמה על מהי אהבה. אבל אם לא תחוו אהבה, לעולם לא תבינו מהי אהבה. אותו דבר זה גם הקבלה. בקבלה אפשר להסביר בשכל מה עושים ואיך עושים, אבל מדובר פה במשהו רוחני, באנרגיות אם תרצו לקרוא לזה ככה, באור. ואיך מבינים מה זה אור אם לא חווים אור, אם לא רואים אור? ולכן בקבלה צריך לדעת לחוות את הדברים ולא רק להבין בשכל, אחרת זה לא יעבוד. ישנו סיפור מדהים הממחיש בדיוק את הנקודה הזאת, כיצד יש ללמוד קבלה באופן כללי ואת קבלת הארי הקדוש, המקובל הגדול שחי בצפת לפני כ-500 שנה בפרט. לפני כ-300 שנה חי בפולין רב גדול בשם דוב בר. הרב הזה היה חכם גדול, ידע את כל התורה כולה, והוא חיפש רב שיוכל ללמד אותו עוד משהו, מקום שיוכל ללמוד עוד קצת יותר. ואז הוא שמע על סופרסטאר חדש בעולם היהדות, צדיק גדול בשם רבי ישראל בן אליעזר, שכולם כינו אותו בשם הבעל שם טוב. ולמה כינו אותו בשם הזה, הבעל שם טוב? משום שמקובלים היו מכונים בשם בעל שם. הם ידעו איך להשתמש בשם השם ולעשות איתו ניסים, כמו רבי אדם בעל שם, שהיה רבו של הבעל שם טוב, אבל אצל הבעל שם טוב הוסיפו את המילה טוב. הוא לא סתם בעל שם, הוא בעל שם טוב, הוא יודע טוב מאוד איך ללמוד קבלה ואיך להתעסק עם שם השם, ואליו הלך רבי דוב בר ללמוד תורה. אבל הייתה רק בעיה אחת, איכשהו נוצר מצב שעל הבעל שם טוב נפוצו גם שמועות, שמועות שהוא שרלטן, שהוא משתמש בקבלה רק בשביל לאסוף כסף מאנשים, שהוא לא באמת צדיק ובטח שלא תלמיד חכם ולא יודע תורה ובטח שלא קבלה. מה עושים? צריך לזכור שבאותם ימים לא היו עדיין רכבים, ולנסוע מפולין לאוקראינה בשביל ללמוד תורה ממישהו שאולי רק שרלטן זה סיפור רציני. ורבי דוב בר הייתה לו גם בעיה, רגל שמאל שלו לא עבדה, הוא פשוט סחב אותה על הקרקע, ולעשות כזה מסע מפרך הוא החליט לעשות. כשסוף סוף מגיע רבי דוב בר אל הבעל שם טוב, הוא נכנס ליחידות, לפגישה פרטית איתו, ואז הבעל שם טוב מסתכל עליו טוב טוב בעיניים ומתחיל לספר לו את הסיפור הזה. פעם אחת נסעתי עם העגלה ביער, ואלכסי, העגלון שלי, נרדם כהרגלו ולא שם לב שהסוסים לקחו איזושהי דרך לא נכונה, נכנסנו ליער, הלכנו לאיבוד, יום שלם הסוסים רכבו בתוך היער ולא מצאנו מוצא. ויותר מזה, הסוסים נהיו רעבים וצמאים, ולא היה לנו מים לתת להם לשתות, ולא היה לנו חציר לתת להם לאכול, כי הכל היה מושלג, הכל שלג, וקפאנו מקור, ולא ידענו מה לעשות. בסוף היום הצלחנו לצאת מהיער, הגענו לחוף מבטחים, נתנו לסוסים לאכול, אנחנו שתינו ואכלנו, וחזרנו הביתה. המגיד הסתכל על הבעל שם טוב, ולא ידע איך להגיב. הוא עשה מסע מפרך מפולין לאוקראינה בשביל לשמוע סיפורי עגלונים על סוסים חציר והולכים לאיבוד? זה הבעל שם טוב? זה האיש הקדוש האלוקי שהוא בא ללמוד ממנו? כנראה שהוא באמת שרלטן ועובד פה על כולם. רבי דוב בר כמובן לא אמר מילה, אבל יצא מהפגישה הזאת במפח נפש. הוא אמר, טוב, אולי משהו קרה, עבר על הבעל שם טוב משהו, נלך לישון, נחזור מחר, נקווה שמחר יהיה יותר טוב. הוא חוזר למחרת אל הבעל שם טוב, לפגישה אישית. הבעל שם טוב מסתכל לו טוב טוב בעיניים, ומספר לו בדיוק את אותו סיפור, על אלכסי העגלון, שהלך לאיבוד, הסוסים היו רעבים, לא היה מה לשתות, בסוף הם הגיעו, בסוף היום לחוף מבטחים. ואז המגיד אמר לעצמו, חלס, הבנתי. מדובר פה בבן אדם שעובד על כולם, מספר סיפורי עגלונים, תלמיד חכם הוא לא, היינו פה, יאללה ביי. הוא חוזר לאכסניה והולך לישון, ובדיוק בחצות הלילה הדפיקות על הדלת. השמש, הגבאי של הבעל שם טוב, בא לקרוא לו ואומר לו, הבעל שם טוב קורא לך עכשיו. המגיד הרגיש שזה קצת מוגזם, אבל הוא הגיע. ואז שהוא מגיע לבעל שם טוב, הבעל שם טוב מסתכל לו בעיניים ואומר לו, תגיד לי, אני שמעתי שאתה יודע ללמוד. זה נכון? אומר לו המגיד, כך אומרים. אומר לו הבעל שם טוב, וקבלה, אתה גם יודע ללמוד? אומר לו רבי דוב, קצת. אומר לו הבעל שם טוב, יש פה מאמר בכתבי הארי, בספר עץ חיים, אתה יכול להסביר לי אותו? ואז רבי דוב בר פותח את הספר, מתחיל לקרוא ולהסביר. כשהוא מסיים להסביר את כל המאמר שם, אומר לו הבעל שם טוב, לא הבנת כלום. שום דבר ממה שכתוב פה לא הבנת. אז המגיד כבר הרגיש שקצת מוגזם הסיפור. הוא אומר לבעל שם טוב, תקשיב, אני הבנתי פה כל מילה, ומה שהסברתי לך זה בדיוק מה שכתוב פה. אם אתה הבנת משהו אחר, בכבוד, תסביר אתה. אומר לו הבעל שם טוב, אני אסביר לך. אבל אתה תצטרך לעמוד על הרגליים וצריך לזכור שרבי דוב בר, רגל שמאל לא עבדה. עם כזה מסע מפרך עכשיו גם לעמוד, אבל הוא נעמד. ואז הבעל שם טוב מתחיל להסביר לו בדיוק מילה במילה כמו שהוא הסביר קודם. הוא לא שינה שום מילה. בדיוק אותה מילים, אותו המאמר, אותו הסבר, עם הבדל אחד. כל פעם שהבעל שם טוב הזכיר שם של מלאך, המגיד ראה את המלאך עובר שם בחדר. כל פעם שהבעל שם טוב הזכיר איזושהי מדרגה רוחנית, עולם רוחני, המגיד ממזריץ' ראה את עצמו עומד באותו עולם רוחני. וכשהבעל שם טוב גמר להסביר את המאמר של הארי, פתאום הרגיש את עצמו רבי דוב בר כאילו הוא נוחת חזרה לתוך העולם הזה. הוא פותח את עיניו מחדש ומוצא את עצמו עומד בחדר לבד עם הבעל שם טוב, בעיניים פעורות הוא מסתכל על הבעל שם טוב ואומר לו, עכשיו הבנתי איך צריך ללמוד קבלה. מאותו רגע רבי דוב בר הפך להיות תלמיד מובהק של המקובל האלוקי, הבעל שם טוב הקדוש, ולאחר שנפטר הבעל שם טוב, הוא מחליף אותו כמנהיג החסידים בעולם. כל החסידים שאתם מכירים היום, כל החסידויות, ברסלב, חב"ד, גור, ויז'ניץ, סאטמר, כולם תלמידים שלו. לסיום, אני חייב לומר שבסרט הזה נגעתי רק בקטנה ככה, בתורת הקבלה, במקור, בספר היצירה. אבל התורה הזאת היא כל כך עמוקה, ויש בה כל כך הרבה רבדים. שיחת מלאכים, קמעות, מזלות, עולם הנשמות, אחרי המוות, גן עדן, גיהנום, מלחמת גוג ומגוג, פירוש השמות, האותיות. יש בתורה הזאת כל כך הרבה עומק. וזה המקום להגיד לכם תודה. תודה רבה לכל החברים שמנויים לערוץ היוטיוב, אם זה כאן ואם זה בפטריון. תודה רבה לכם. בזכותכם יש לי את התקציב להוציא לכם את הסרטים האלה, ויצאו עוד בעזרת השם. גם אתם יכולים להצטרף, אפשר לשלוח איזשהו טיפ בביט, בפייבוקס, יש לכם פה מספר טלפון למטה, אפשר להירשם בתור מנויים בפטריון או בערוץ היוטיוב. מי שנרשם כמנוי בערוץ היוטיוב ובפטריון, נפתחים לו כל מיני סרטים שסגורים למנויים בלבד. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.